בפרק הפעם ערכתי את ערן שטרן, דיברנו על שינוי, על טרנספורמציה, על איך חיים בתקופות של שינויים ואיך מייצרים שינויים בחיים. מוזמנים להצטרף אלינו. שלום וברוכים הבאים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות, והיום איתי ערן שטרן. היי ערן.
אהלן.
יש לי הכבוד לארח את ערן. ערן מלווה אנשים כבר המון המון שנים בתהליכי שינוי, שאחד המנטורים
הוותיקים
והמובילים בארץ, אם לא המנטור. באמת יש לי זכות גדולה שהצטרפת אלינו פה היום.
תודה.
אז היי ערן.
אהלן.
אני אגיד ככה שאנחנו מקליטים את הפרק הזה שבועיים לתוך המלחמה או האירועים או איך שלא נקרא את זה, אז מן הסתם ככה זה יהיה שזור בתוך השיחה שלנו. גם התלבטנו אם לקיים את הפרק או לבטל, אבל אנחנו פה שנינו עושים את מה שאנחנו עושים הרבה שנים, וגם בשליחות שלנו באמת להמשיך ולהביא את הקול שלנו, אז תודה שנפגשנו עם ועל אף. אז ערן, מה זה יצירת מציאות בשבילך?
אני חושב שהחיים זה יצירת מציאות, זאת אומרת, החיים עצמם, כאילו, כל דבר שאנחנו חווים בחיים שלנו, לטוב ולרע, זה יצירת מציאות, זה לא משהו שמתחיל, לא נגמר באיזשהו מפעילים ועכשיו מחבים. אז אני חושב שזה, אז כל דבר סביבנו, כל דבר בחוויית חיים שלנו זה יצירת מציאות. ואני חושב שמה שזה בעיניי מחזיק בתוכו, במאחור של הדבר הזה, זה אחריות אישית, אחריות אישית על החיים שלי. זאת אומרת, אם אני מבין שכל דבר שיצרתי בחיים שלי הוא שלי, הוא שיצירה שלי, אז לטוב, לרע, אז אני צריך לקחת את הדבר, אני יכול לקחת על הדבר הזה אחריות. ואם נקח על הדבר הזה אחריות, אז כמו שיצרתי משהו לא נעים או לא טוב בחיים שלי, אני יכול גם ליצור את ההופכי שלו.
זה מאוד מדויק. אני מדברת באמת, כשאני מלמדת, אני קוראת לזה יצירת מציאות מודעת. באמת, בין אם אנחנו לומדים או לא לומדים יצירת מציאות, אנחנו יוצרים, אין לנו אופציה אחרת. לפעמים אני אומרת, תעצרו את הרכבת, אני רוצה לרדת, אבל אי אפשר. אז אני ממש מתחברת להגדרה הזו. אנחנו יוצרים באמת מציאות כל הזמן, רק שלפעמים זה במודע, לפעמים זה לא במודע, לפעמים זה מה שאנחנו רוצים, לפעמים זה מה שלא. אז בוא נתחיל מנקודה דווקא חיובית ביצירת המציאות שלך. יש לך ככה איזה סיפור, או ככה לאורך החיים, ועברת הרבה שינויים, עוד נדבר עליהם, של יצירת מציאות נקרא למודעת, שעשית מתוך הרצון, מתוך האחריות, ויצרת משהו ש...
יש מלא, מלא דברים. אני חושב שבאופן כללי אני מאוד בן אדם שאם מסמנים לו או שאני מסמן לעצמי, בהתחלה, חלק גדול מהחיים שלי סימנו לי, אבל אחר כך אני התחלתי לסמן לעצמי, אבל אם יש לי איזושהי מטרה שאני יודע לראות אותה או יודע לראות לאן, איפה היא נמצאת וכולי, אז אני יודע ליצור אותה. ברוב המקרים, אני אומר ברוב המקרים, כי במקרים שלו זה כנראה לא משהו שבאמת רציתי, שבאמת הוא היה רצון שלי. כאילו אנחנו, שאני חושב שזה גם כן אחד המקומות שנורא, נורא קל ליפול בהם לפעמים, של מי המטרה הזאת לעזאזל. אז, אבל כאילו שוב, אני אומר לעצמי, אני חלק גדול מחיי, אני הייתי מאוד טוב בלהשיג מטרות והישגים שסימנו לי. וחלק גדול מהחיים שלי, זה היה המסלול חיים שלי בעצם. אני חושב שמה שהשתנה אצלי היום, לא היום, בשנים האחרונות, תקופה האחרונה, זה שפחות, זה לא שאין לי מטרות, אבל פחות זה הדבר שמניע אותי, ויותר הפוקוס שלי זה על הדרך, לדרך למטרות האלה. אני חושב שזה משהו מאוד, מאוד מהותי שהשתנה. ואז החוויות חיים שלי הם כאלה, זאת אומרת, אני מחפש יותר את החוויות חיים, ולא רק את המטרה של, יודעת, לסמן לקיר ולפגוע בזה, אלא איך אני מגיע לשם, זה יותר משמעותי עבורי. אבל לאורך השנים, המון דברים שרציתי ויצרתי, אם זו הייתה קריירה מאוד מאוד מצליחה באינטל שהתחלתי, כשהתחלתי את חיי הבוגרים, אגב, עשיתי את הכל יחסית מאוד מאוד צעיר. אני בגיל 24 התחתנתי, גיל 25 סיימתי תואר ראשון, גיל 27 תואר שני, התחלתי ב-25 כבר לעבוד באינטל, כאילו 32 כבר יצאתי לעצמאות, כאילו עשיתי דברים מאוד מאוד, מאוד מהר יחסית, שילמתי גם על זה מחירים, כן? זאת אומרת, להעלית הטיול אחרי צבא וכולי. אבל אז אני חושב שיש המון, המון מקרים כאלה. אני חושב שבהתחלת החיים שלי פחות הייתי מודע אולי ליכולת שלי ליצור את הדברים האלה. אלא זה היה פשוט משהו שהייתי עושה, אני לא הייתי מודע לזה יותר מדי, כן? היום אני חושב שאני הרבה יותר מודע ואז הרבה יותר גם אפשר לכוון וגם כשהדברים לא עובדים אולי לפעמים כמו שהייתי רוצה, אז היום אני במקום של, פעם זה היה נורא מתסכל אותי נניח, היום אני יותר למקום, לוקח את זה למקום של חקירה, של אוקיי, אז לא קיבלתי את מה שרציתי כמו שחשבתי שאני מקבל, למה? כאילו, זה מעניין אותי לבחון את זה רגע, למה? זאת אומרת, האם באמת רציתי, האם הבחירה שלי הייתה מהמקום הנכון עבורי, זאת אומרת, יש שם הרבה שאלות שאפשר לשאול סביב הדבר הזה. אפשר גם להלקוט את עצמנו על זה, אבל כאילו, כל אחד יבחר מה
איך שבא לו. מה שנעים לו.
מה שנעים לו, בדיוק.
אז תכף אני אשאל אותך הרבה על ההמשך, אבל מה לדעתך עזר לך לאורך הדרך באמת להיות, קל איזה מגשים מציאות סדרתי?
אני חושב שיש כמה דברים שהם מאוד, בוודאות מאוד מאוד משפיעים. אחד, זה ההבנה שמודעות והתפתחות זה תהליכים שלא נגמרים. וגם אם הגעתי לאיזושהי נקודה מסוימת לכאורה מאוד טובה מבחינתי, מאוד מוצלחת, או לא משנה איך מי שופט ואיך שופטים את זה, להבין שזה לא סיימתי ללמוד ולהתפתח. אני חושב שאחת הבעיות שאני רואה אצל אנשים לפעמים זה ש... יודעת, זה כמו שאתה מסיים את האוניברסיטה, זאת אומרת, סיימתי ללמוד. לא, אולי אתה רק מתחיל עכשיו ללמוד. ככה, אני הייתי ככה, אני חשבתי שזהו, סיימתי ואני יודע הכל, יהירות או בורות, לא יודע איך לקרוא לזה. ממש לא, אני חושב שמתוך ההבנה הזאת, וגם, וללמוד בעיקר זה ללמוד את עצמך, ללמוד את עצמי. אני חושב שזה הדבר המהותי ביותר, זאת אומרת, אני חושב שככל ש... לאורך השנים למדתי את עצמי ולהכיר את עצמי ולהכיר מי זה ערן בכלל, אז אני חושב שהדברים תפסו כיוונים הרבה יותר חיוביים וטובים בחיים שלי. אז זה אחד, התהליך של התפתחות הוא לא נגמר. דבר שני שאין לי ספק שיש לו השפעה מאוד מאוד משמעותית, זה הסביבה שאני יצרתי לעצמי. עכשיו, אני מניח שרוב האנשים כמוני שהייתי, הסביבה שלהם היא איזשהו דיפולט חיים כזה שאתה נוצר לתוכו, נכון? הרי מי, תחשבי על זה של מי החברים שלנו ברוב המקרים, זה אנשים שמישהו החליט לשים אותנו איתם בגן או בבית ספר, או ביחידה בצבא, או פגשנו על ספסל הלימודים באוניברסיטה, נכון? זאת אומרת, ברוב המקרים זה איזשהו מין מפגש אקראי לכאורה כזה עם מישהו. עכשיו, לא שיש רע בחברויות כאלה, גם לי יש לי חבר... מכיתה ב', בסדר? יש לי חבר טוב מכיתה ז', כן? זה לא, כאילו, זה לא אומר שזה לא טוב, אבל אני אומר ששווה רגע לבחון את הדברים האלה.
את
הנחת היסוד. בדיוק, את הנחת היסוד שמישהו שהוא, בגלל שנפגשנו בכיתה א', ואנחנו עדיין בקשר, זה, כאילו, לא דווקא זה באמת, בהחלט, בהכרח הדמות המקדמת בחיים שלי, זה נורא תלוי מה האינטראקציה ומה הדינמיקה בינינו. לאורך השנים אני גם, הרבה מאוד חברויות שהיו לי הסתיימו, לא ברע, אלא פשוט כי כבר לא היינו באותו תדר, וזה כבר לא תואם, כן? וזה דבר, תהליך שקורה באופן טבעי. בתחילת יותר הדרך שלי, דרך המודעות שלי נקרא לזה, אז זה מאוד, מאוד הפחיד אותי ומאוד ביאס אותי, שפתאום חברויות שהיו מאוד קרובות, ופתאום הן נחלשות או נעלמות. היום אני במקום שאם... נגיד את זה רגע הזה, שיכול לשמוע בוטה, כן? אבל אם הסביבה שלי לא משתנה, כאילו, לא משתנה בצורה מסוימת לאורך זמן, אני מבין שאני עומד במקום.
חזק.
אוקיי? כאילו, זה הפוך. אני מסתכל על זה ואני אומר, אוקיי, כאילו, אם אני לא רואה איזה תנועה בסביבה שלי, זאת אומרת, אחד הדברים שאני היום מבין, אני לא ראיתי את זה כל כך, ואת בזוג שלי מאוד עזרה לראות את זה, כאילו, היא אמרה לי, זה די מדהים אותי לראות איך אתה... יוצר ומשמר קשרים כל הזמן. וכבני אדם, כמבוגרים במיוחד, אנחנו כאילו זה קשה לנו, נכון? כאילו יש איזו תפיסה כזאת שאומרת שקשה.
כן.
אני לא יודע, אני לא חווה את זה ככה, זה לגמרי, אני יותר מזה, חלק מהיחסים היותר קרובים שיש לי היום בחיים, זה חברויות של השנים האחרונות. יש לי כמה חברים מאוד ותיקים, כן, אבל דווקא מהיותר קרובים אלה היום, זה מהשנים האחרונות, מהשנתיים, שלוש, ארבע, כזה, לא יותר. אז אני חושב שזה מאוד מאוד משפיע, ואני מאוד, זה משהו שמאוד במודעות אצלי כל הזמן להרחיב את מעגלי ההיכרות שלי. יש לזה הרבה בנפיץ גם אחרים, לא רק בהקשר של הגשמה ויצירת מציאות, אבל אני חושב שזה דבר שהוא מאוד 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 עוזר. ואני חושב שהדבר השלישי שהייתי שם כאן כמשהו שלי מאוד מאוד עזר, זה לעזר באנשים שעשו בהצלחה את מה שאני רוצה לעשות. אוקיי? ואני דגש על עשו בהצלחה את מה שאני רוצה לעשות.
אוקיי?
לאו דווקא כאלה שיש להם מיליון עוקבים בטיק טוק.
שזה נראה שם.
כן? אלא כאלה שעשו בהצלחה, ואני יודע לראות באמת שהם עשו את מה שאני רוצה להשיג. אז לאורך השנים תמיד נעזרתי, ותמיד יש מישהו שמלווה אותי ברקע, עד היום, תמיד זה לא משנה מה התחום, ובתחילה זה יכול להיות אנשים שהיה יותר מתחום העסקי, שיווקי, אחר כך זה יותר לתחום, לא יודע איך קורא לזה, רוחני, רגשי, טיפולי, whatever, אבל תמיד יש מישהו שאני, וזה גם, זה משתנה אצלי, כי אני משתנה, ולפעמים, לא לפעמים, תמיד, בנקודות מסוימות בחיים, אנחנו צריכים משהו או מישהו אחר.
אז מי זה ערן? אמרת, דבר ראשון היה להבין מי זה ערן. מי זה ערן היום?
מי זה ערן היום? אני חושב שערן היום, או אני היום בעצם, נמצא בפאזה מאוד מאוד סקרנית ומאוד חוקרת את החיים שלי. זאת אומרת, תמיד הייתי סקרן לגבי החיים שלי וזה, אבל היום אני חושב ברבדים הרבה 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 יותר עמוקים, כי לדעת את עצמך זה לא רק לדעת מה הדברים היפים והטובים והמוצלחים שלך. זה קל.
לא לכולם.
לא לכולם, נכון, אני מסכים, לא לכולם.
לאנשים מסוימים.
אבל זה יותר קל, אפשר אני אתקן, יותר קל. לדעת את עצמך בעיניי זה גם לדעת את כל הצללים האפלים שלך וכל הנקודות השחורות וכל המקומות שאתה אולי פגעת באנשים או הכאבת. כל הצדדים הפחות זוהרים. ואני חושב שזה חשוב עד הכרחי להכיר את הצדדים האלה, כי אחרת אני לא אדם שלם. וזה כאילו שאני אגיד, טוב, תשמעי, תכלס, אני די אוהב את הגוף שלי, יד ימין לא באה לי טוב. אז אני אתעלם ממנה. אוקיי? עכשיו, מה אני עושה בעצם בהיבט הזה? אני כאילו, אז אני רק אוהב 90% מעצמי, את זה, את 10% אלה אני לא אוהב. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו יוצרים מצב שאנחנו אף פעם לא נרגיש שלמים עם עצמנו. אני אף פעם לא יהיה שלם עם עצמי באמת. ולהיות שלם עם עצמי באמת עבורי, זה להכיר רגע גם ביד ימין שאולי פחות סקסית ופחות מוצלחת, ובכל מיני תכונות שיש לי שהן פחות מוצלחות, וכל מיני שוב בבתי צללים באישיות שלי שאני פחות, שהן פחות זוהרים ופחות סקסים, ולא בא להראות אותם בחוץ שם, כן, שיראו. אבל אם אני רגע מכיר בהם ומכיר בקיומם, אז הרבה יותר קל לי עם עצמי להיות, והרבה יותר שלם לי, ולא, וזה גם, הרי מה קורה אם אני לא אוהבת יד ימין עכשיו, מה אני אנסה לעשות?
להסתיר
אותה, נכון? שאף אחד לא יראה אותה. ואז אני משקיע בהסתרה הזאת המון המון אנרגיה. שהאנרגיה זה יוצרת איזושהי פרסונה חיצונית, שהמרחק בין הפרסונה, תמיד יש לנו פרסונה, אבל המרחק בין הפרסונה החיצונית למי שאני, וואו, כל כך רחוק, כל כך רחוק, שאני בעצם לא אני, וזה משהו שאני עברתי מאוד בשנים האחרונות, זה להשיל הרבה מאוד מסיכות ותחפושות שהיו על פרסונה שהיא לא הייתה אני. ואני חושב שהיום אני הרבה יותר אני והרבה יותר קרוב לעצמי מאשר שהייתי בעבר.
מדהים, אני מאוד מתחברת לזה. אצלי זה הגיע הרבה עם הפרעות אכילה, כי בהפרעות אכילה יש המון הסתרה.
כן.
הדרך שלי להוציא זה היה לכתוב ספר, ואתה יודע, להוציא את הדברים, ואמרת את זה נורא יפה, באמת האנרגיה הזאת שמתבזבזת בין, במרחק הזה, בין מה קורה בחוץ למה קורה בפנים, אני יכולה להגיד שאני חוויתי את זה אפילו במקום עוד יותר עמוק, של מה יקרה אם מישהו יגלה את האני האמיתי שלי. אתה יודע, זה נכון גם כשמערכות יחסים קרובות כמו זוגיות וכולי, אבל גם בחוץ, כי ככל שאתה נהיה יותר ויותר מוכר וכולי, אתה יודע, הפער והדמות הזאת בחוץ מקבלת עוד ועוד מקום, והדמות בפנים יודעת שאוי ובוי מה יקרה אם מישהו יגלה אותה, ובאמת החיבור ביניהם בסוף בעיניי יוצר גם המון עוצמה, וגם באמת, כמו שאמרת, האנרגיה הזאת שמתבזבזת בלהסתיר את היד או את הצד בתוכי, לא משנה, היא באמת מכלה גם המון דברים טובים, ובסוף...
לגמרי. יש פה עוד היבט מאוד מאוד חשוב שעולה לי תוך כדי שאנחנו מדברים על זה, אנחנו גם מאבדים את החופש שלנו שם.
משמעית.
אנחנו מאבדים את החופש. ואם אני רגע שלם עם כל ההיבטים בתוכי, אני בחופש, אני לא צריך להסתיר שום דבר. ועבורי זה פתח המון, 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 המון. הייתה לי שיחה לפני איזה שנתיים, אני חושב, עם איזו ידידה טובה. ואמרתי לה שאני שם לב שבתקופה האחרונה, השיחות שלי עם חברים נהיו הרבה יותר עמוקות וכנות וזה, והיא אמרה לי, ברור. אמרתי לה, מה זאת אומרת ברור? אומרת, כי אתה לא צריך להסתיר שום דבר יותר. ודבר הזה, אני חושב, כאילו, באמת עיקה בי רגע, כאילו, זה נכון. ואני חושב שכשאנחנו באמת רגע שלמים יותר עם כל ההיבטים, ולהבין שכל ההיבטים הם חלק מאיתנו, לא רק היפים והזוהרים, אז יש פה הרבה יותר חופש לחיות את החיים ולעשות דברים שככה אולי לא היינו יכולים או מרשים לעצמנו לעשות. אתה יכול לתת לך דוגמה, אמרת לך קודם, בשיחה הקודמת שלנו, שסיימתי לאחרונה קורס ברמנים. וזה עם קבוצה של הצעירים בני 18, המבוגרים בני 21, ואני בן 51. אז כן, זה יכול להיות מאוד מביך לבוא למקום כזה, ובהתחלה זה כן, זה היה לי קצת מביך, אבל אמרתי, יאללה קוסומו, כאילו, אני עושה את זה כי בא לי לעשות את זה. עכשיו, נורא בקלות הייתי יכול לראות לפני כמה שנים, שהייתי, מה זה, נמנעתי מלעשות את זה, אז איפה החופש שלי, כאילו, לחיות באמת את הרצונות שלי, את השאיפות, את ה... איפה החופש שלי שם? אז אני חושב שזה... לכן ההכרות המאוד עמוקה שלנו עם עצמנו היא מאוד קריטית כאן.
אני מאוד מסכימה, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים חושבים חופש, אתה יודע, חופש כלכלי, כן, חופש מעבודה.
כן. לא, לא, לא.
זה לא שם. זה
החופש להיות אתה.
כן. ממש. כן. ואמרת שאין פרות קדושות ואתה לא זה, אז אני בכל זאת אשאל, הנה רן ככה יושב איתי בחדר, יש לך דוגמה לאיזה צד אפל כזה שגילית שהגילוי שלו היה משחרר או משנה או מהותי מבחינתך?
אני חושב שבתהליכים שעברתי, אז באמת היו לי המון... גם דיברנו על זה קצת בשיחה הקודמת, אבל כאילו, עשיתי הרבה מאוד תהליכים שעברו דרך מקומות מאוד כואבים. מקומות של כאב, זה היה בסיטואציית חיים שגם הייתי אחרי החלמה מסרטן, וגם הייתי בגירושים מקשר 30 שנה. ועברתי שם תהליכים מאוד מאוד אינטנסיביים, באמת בלהכיר את עצמי ולהכיר את הדברים האלה. ואחד ההיבטים שנתקלתי, ראיתי אותם, זה באמת שיש מקומות שבהם אני פוגע באנשים. וראיתי היבטים של נרקיסיזם, וראיתי היבטים של סדיזם, ושוב, את יודעת, אני אומר את זה כאן עכשיו, לכולנו יש את ההיבטים האלה, רגע חשוב להבין את זה. זה רק עניין של מה המינונים ומה העוצמות של זה, ואיך זה בא לידי ביטוי.
זה האומץ לפגוש את זה.
כן. והעניין הוא שכשאנחנו מנסים להסתיר את ההיבטים האלה, עכשיו שוב, זה יהיו היבטים, זה לא שזה היה לי במודעות ועכשיו ניסיתי לחסות את זה, לא, זה לא מודע, ואז אנחנו, ובאופן לא מודע גם אני מנסה לחסות ולהסתיר את זה. מה שזה יוצר אבל, זה אם אני רוצה להסתיר נגיד את ההיבטים האלה, אז איך הדרך הכי טובה להסתיר אותם? זה מה לייצר בצד השני? מישהו שהוא מאוד לא כזה, נכון? למשל, מישהו שהוא מאוד מרצה. אוקיי? אז אני ראיתי שהריצוי, שהיה חלק מאוד מאוד מהותי בחיים שלי, נועד להסתיר את הצדדים האלה שפחדתי שיתגלו,
שיתפסו
מקום ושיתגלו. זה בעיה אחת שזה יוצר. בעיה השנייה שזה יוצר, זה שהם לא יכולים להישאר בחושך. הם מחפשים את ההכרה שלהם. עכשיו, אם אני לא אתן להם את ההכרה המודעת, הם יבואו לידי ביטוי בהכרה לא מודעת. ואז הם מתפרצים. בדרך כלל זה דרך איזושהי התפרצות. זאת אומרת, קורה איזשהו אירוע, ואז משהו נדלק, ובום, הדבר הזה מתפרץ. בצורה לא נשלטת ולא רצונית ולא רצויה. אבל מהרגע שנתתי לזה הכרה, אז אני, וואלה, אני יכול רגע... אני, אחד, לא צריך להסתיר את זה יותר. שתיים, אני מודע לזה. היום אני יכול, אני יכול להשתמש בהיבטים האלה, בצודדים. יש להיבטים האלה גם היבטים חיוביים. זה, יש למשל אירועים מסוימים שאני צריך להיות מאוד אסרטיבי וחד ונוקב. אוקיי? אז אני מביא את כל העוצמה הזאת לסיטואציה הזאת, כי אני יודע להשתמש בזה. אבל אני עושה זה במודע. אוקיי? אני לא...
זה הופך לכלי.
וזה הופך להיות בדיוק. זה הופך להיות כלי מאשר נטל. וזה, אני חושב שזה היבט מאוד מאוד חשוב. אז זו דוגמה למשל לכמה היבטים כאלה. עכשיו, בגילוי של זה יש... זה לא כיף, כי לא כיף לראות שפגעת באנשים, ולא כיף לראות שהתנהגת בצורה כזו או אחרת. זה לא נעים, זה כואב.
כן.
זה כואב.
כן, זה איך שזה אחת הסיבות שאנחנו מלכתחילה נמנעים מלהגיע למקומות האלה.
כן, כן.
דיברת על המקום של רצון וריצוי, אחד הדברים שאני מלמדת בתוך יצירת מציאות, אמרנו אי אפשר לעשות און אוף, והמציאות כל הזמן נוצרת, והמציאות לא רק שהיא כל הזמן נוצרת, היא נוצרת מתוך רצון. זה המנוע שלה.
כן.
והשאלה היחידה היא של מי הרצון.
בדיוק.
ורציתי לשאול אותך, דיברת על המקום שעברת בין מהריצוי לרצון שלך, לרצון החופשי. יכול לספר קצת על המעבר הזה?
אני לא מזמן נתקלתי בספר מחזור של כיתה י' ב'.
מה שכולנו עושים ביום שישי בערב.
מתי שוב בחיים אתה נתקל בזה, כן. רגע מביך. וראיתי מה כתבו עליי, היה לי מושג מי כתב את זה, אני לא יודע, אין לי זיכרון מי כתב את הדברים האלה. ויש שם שיר, לדעתי זה שיר של יהודה אטלס, או מתוך הילד הזה הוא אני או משהו כזה, וזה מין צ'קליסט כזה, וזה הולך ככה, זה הולך גן, בית ספר, תיכון, צבא, אוניברסיטה, חתונה, ילדים, בית, משכנתא, וזה, עבודה כמובן, ואז כתוב, זה מין צ'קליסט, וזה חלק מסומן, והשאר לא, את מכירה את זה, ואז כתוב למטה, ומתי אני אספיק לעשות קצת חיים?
וואו.
עכשיו, קודם כל, מי ששם את זה עליי, כאילו גאון ביכולת ההבחנה שלו, כי אני לא הייתי במודעות כזאת על עצמי. אני זוכר שזה היה לי נורא מוזר, מה כתוב, כתבו את זה עליי, אבל תדעת, הייתי במקום כזה, שאתה לא, זה לא כזה...
פתחת לכולנו פה ללכת לראות מה רשמו עלינו.
כן, מה רשמו עלינו. זה לא נראה לי כזה מהותי, אז לא יחסתי לזה חשיבות, אבל כשראיתי את זה, היה לי כזה, וואו, כאילו, טוב, היה אחד מי שכתב את זה. אז אני לגמרי הדבר הזה, זאת אומרת, הצ'קליסט הזה היה לי מאוד ברור כל החיים. ואז כמובן, אז אני הייתי, זאת אומרת שהלכתי ללמוד בתיכון מגמה ריאלית, כי צריך את זה בשביל האוניברסיטה, מגיל 12 היה לי בור שאני מהנדס, בסדר? אז מתמטיקה 5 ואנגלית 5 ופיזיקה 5, כי יחידות, כי זה מה שצריך כדי להתקבל להנדסה, וכמובן שאני הולך ללמוד הנדסה, אין פה שאלה, כאילו כן, היה לי חופש בחירה, איזו הנדסה, שזה אגב, הנה אפרופו, זו דוגמה טובה, כי לא בחרתי הנדסת תעשייה וניהול, כי קמתי בבוקר, אמרתי, וואי, זה בא לי ללמוד את זה, איזה כיף זה הולך. זה לא היה כזה. זו הייתה בחירה, אמרתי, טוב, איזה הנדסה יש? חשמל נראה לי מסובך מדי. כימיה תמיד סניתי. מכונות כמו האחים שלי, אף פעם לא אהבתי את הדבר הזה. לא התחברתי, כאילו הם תמיד הרכיבו פרקו מנועים, אני לא התחברתי לזה. הנדסת חומרים, אני עד היום לא מבין מה זה אומר, כאילו באמת, זה מה נשאר, הנדסת עשייה וניהול, אמרתי, טוב, זה נשמע לי מספיק רחב, אפשר לקחת את זה להמון כיוונים, נראה לי, נשמע לי לא קשה מדי, כאילו, זו הייתה הבחירה, לגמרי מתוך ריצוי, לא מתוך רצון. אני חושב שוב, אני לא נגד לימודים, מי יש עכשיו ילד בן 20 ומשהו ששומע, והחלום שלו זה להיות מהנדס תוכנה, הכי עוף על זה, לגמרי. זה לא היה חלומות, זה לא היו אספירציות שלי, אבל עשיתי את זה כי היו לי את המודלים של האחים הגדולים שלי. וזה מה שעושים. זה מה שייתן לך ביטחון בחיים, כן? תוכל למצוא עבודה טובה, להגיע לפנסיה בשלווה, בשלום, כאילו כזה. אותו דבר גם עם חתונה וילדים, כאילו המודל היה מאוד ברור, צריך להתחתן. התחתנתי יחסית מאוד צעיר, עשיתי ילדים יחסית מאוד צעיר, גיל 27 כבר הייתי עם ילד ראשון, גיל 29 כזה עם ילד שני. עבורי זה היה מוקדם מדי, היום אני יודע להגיד את זה, אז לא ידעתי, אבל עשיתי כי זה מה שעושים. לא עצרתי רגע לשאול.
מה אני רוצה?
מה אני רוצה? מה מתאים לי? זה שיש מודל ומשפחה בישראל ממוצעת, צריכה שיהיו לה שלושה ילדים.
2.7.
זה נחמד. האם אני רוצה? האם זה מה שתואם אותי ומתי? זה שאלות שלא היו לי... זה לא היה לגיטימי לעסוק בהן עבורי. אוקיי? עבורי זה לא היה לגיטימי לעסוק, אז לא עסקתי בהן. אותו דבר גם בהמשך, את יודעת ש... למשל, סביב עניין של גירושים, לא, גירושים זה משהו שלא עושים מאיפה שאני בא, אוקיי? אז דבר שבכלל מחשבה שלא עברה לי בראש, עד שקרה מה שקרה, וכן, אבל, וגם כשהיא עברה, זה בהתחלה, זה היה לי בשבילי, כאילו, הרבה כעס על עצמי שאני בכלל... מעיז לחשוב על אפשרות כזו. כאילו, את מבינה כמה זה היה, כאילו, לא עושים דברים כאלה. ואני חושב שמחלת הסרטן עבורי הייתה איזשהו טריגר שגרם לי להבין שוואלה, זה החיים שלי. וכדאי, ואין שום ודאות בכל רגע, אתה יודע. זה לא שחליתי כי הייתי אדם בריא, ועושה ספורט, ואוכל בריא, ומודע, ותזונה, הכל. ובום, סרטן. כאילו, וואט, זה פאק, מאיפה זה בא? עכשיו, אני מאוד מאמין שדברים לא קורים סתם, בטח לא מחלות. דיברנו על זה קודם, שהגוף הוא ביטוי של הנפש. ואם מגיע מחלה, זה אומר שהגוף כבר לא מדבר, הוא צורח, ולא הקשבתי לו. ואז זה לקח אותי באמת לחקירה מאוד מאוד עמוקה של כל היבטי החיים שלי, והבנתי שוואלה, זמני פה קצר וקצוב, וכדאי שאני אעשה דברים שהם טובים ונכונים עבורי. ולכל בחירה כזאת יש כמובן גם מחיר שבא עם הדבר הזה. רק שיש גם מחירים בלא לעשות. יש מחירים בלהישאר במקום, ויש מחירים בלהישאר בסטגנציה. יש לדברים האלה מחירים מבריאותיים, כמובן נפשיים, רגשיים, יש מחירים על הכל. אבל אני מאוד שלם עם הבחירות שעשיתי.
אז אני בכל זאת כן רוצה להקשות, כי זה נושא שהרבה אנשים, אתה יודע, אפילו בכלל לא יודעים לזהות, כמו שאתה אומר, זה לא שחשבתי שמכריחים אותי. אתה דיברת על איזה הנדסה לבחור, ואני זוכרת את עצמי ממש, זוכרת את עצמי ממלא את הטופס לאוניברסיטה, בשיטת האלימינציה, זה לא בא לי, זה לא בא לי, זה לא בא לי, טוב, נו. אז הרבה פעמים זה נורא חמקמק, כי הוא בכלל להבין שזה לא הרצון שלי, ואז באמת השלב הזה של להתחיל לעבור מהריצוי לרצון, אתה מדבר על זה כאילו, זה לא כל כך פשוט.
לא, זה לא פשוט.
אתה יכול לספר לי אולי אפילו דוגמאות או רגעים, או איך עושים את המעבר הזה? כי הרבה אנשים, גם כשהם מבינים את זה, נשארים באותו מקום, כי כמו שאתה אומר, גם יש מחירים, וגם לא יודעים איך לעשות.
אני חושב שאחד הדברים באמת עבורי, זה היה רגע להבין את המחיר שאני משלם כשאני בריצוי.
בלהישאר
במקום. אז שוב, אז היה לי סרטן שזה אחד מחיר, כאילו מה שנקרא חשבון ברור מול העיניים, אבל יש לנו בהרבה הרבה מקומות המחירים האלה. אני חושב שהבנת המחיר של ההישארות במקום מאוד עוזרת בלייצר את התנועה הזאת, כי מתי אנחנו עושים איזשהו שינוי בחיים שלנו, אנחנו יכולים לעשות את זה מול תשוקה להשיג משהו. רוב האנשים זה לא מזיז אותם מספיק. בדרך כלל זה כשאנחנו עם הגב לקיר, כשכואב לנו ממש. אז להסתכל על המחיר של ההישארות במקום, יכול לקרב קצת את הקיר. להבין את המחירים שאני משלם, כן? אז זה דבר שאני חושב שהוא חשוב. לי מאוד עזר בהקשר הזה, זה שבאמת הייתי במסגרת טיפולית, שמאוד עזרה לי לראות פרספקטיבות של דברים. אני אתן פה רגע דוגמה, כאילו, סתם סביב גירושים, אז תמיד מן הסתם אחד הדברים הראשונים שיעלו, רגע, ומה עם פגיעה בילדים? נכון? ואני מכיר הרבה אנשים שמספרים לעצמם את הסיפור שהם נשארו בגלל הילדים. תירוץ, אוקיי? למה זה תירוץ? כי אם לך לא טוב בקשר, מה, אתה חושב שהילדים לא מרגישים את זה? כאילו, באמת אתה חושב שהם עד כדי כך טיפשים שהם לא מרגישים שלא טוב לך? ואם לך לא טוב, אז איך יהיה להם טוב? כאילו, זה צד אחד של זה. וכשאני הייתי בהתלבטויות האלה, אז שאלה אחת שנשאלתי שמה, היא שאלה אותי, דיברתי על הפחד הזה מפגיעה בילדים וכל זה, היא אמרה לי, אוקיי, אז תשאל את עצמך גם איזה סוג של מודל אתה רוצה, איזה סוג של אבא אתה רוצה שהם יראו. אבא שמוותר על עצמו, שנמצא בריצוי, שלא חי את החיים שלו במלואם, או אבא שנלחם על החיים שלו. איזה סוג אבא, איזה מודל אתה רוצה להשאיר לילדים שלך בהקשר הזה? ועבורי זה היה כאילו, וואו, בדיוק. ואני יכול להגיד לך, כאילו, באמת אחד, לפני כמה חודשים עשיתי, התראיינתי לפודקאסט אחר עם תומר, עם הבן הגדול שלי. כאילו, רואינו שנינו. ובסוף הרעיון, גיטאי, שראיין אותנו, שאל אותי, תגיד, אז מה אתה חושב ההצלחה הכי גדולה בחיים שלך? אמרתי לו, אתה יודע למה אתה שואל אותי? שאל אותו, כאילו, זה מה אני רגע לשמוע מה הוא חושב. והוא אמר, אני חושב שמה שבאמת הדבר הכי משמעותי שאני חושב שאצלך, זה שבשלוש שנים האחרונות אתה לא שם זין על אף אחד ועושה מה שטוב לך. ואני אמרתי, אוקיי, אז משהו...
עשית משהו, נכון. משהו עבר.
משהו נקלט. אז כן, אני חושב ש... את יודעת, זה יכול לקחת השיחה לאנשים להגיד, וואי, זה גישה מאוד אגואיסטית לחיים וכו'. כן, צריך להיות אגואיסטים בחיים, כי אם לנו לא יהיה טוב, אז גם לאחרים סביבנו לא יהיה טוב. ולהגיד שאני נשאר במקום שלא טוב לי בגלל שאני לא רוצה לפגוע בילדים, וואלה, אתה אחד, אתה פוגע בילדים, ושתיים, אתה משקר לעצמך. זה תפיסתי.
חזק מאוד. כן. שאחד הדברים באמת שאנחנו מדברים הרבה זה האנרגיה הזאת שאנחנו יוצרים. והיא לא מדוברת, היא לא נראית על פניו הכל בסדר, אבא, אמא חיים ביחד, אבל הדבר הזה שקורה מתחת לפני השטח, הוא בסוף זה שגם מייצר גם את התחושה, מה שנקרא, אל תעשה מה שאני אומר לך, כי אל תעשה מה שאני עושה, תעשה מה שאני אומר לך.
אבל
זה לא עובד. והילדים מרגישים אותנו.
נכון.
וזה נכון גם בכלל, לכל המסגרות שאנחנו נמצאים בהן, שבסוף זה הווייב הזה.
נכון.
נתקלת בריקושטים, בתגובות שליליות על הבחירה הזאת, בהתנגדות, כשבאת ואמרת, עכשיו אני, במקום של ריצוי.
כן, כן, בטח, בוודאי שנתקלתי בריקושטים. גם במשפחה לא תמיד כולם הבינו, קיבלו, גם עם הילדים היו לי שיחות על זה לא פעם ולא פעמיים, בלהסביר כאילו של, כאילו זה לא נגדם וזה לא נגד אמא שלהם, זה בעדי. כאילו זה תפיסה מאוד חשובה, רגע שחשוב להבין אותה, כי הרבה נורא קל להגיד, זה מול זה, זה לא נגד אף אחד. זה בעדי. זה לעשות מה שטוב ונכון עבורי. אז אני חושב שזה משהו שהוא חשוב מאוד רגע להבהיר כל אחד עם עצמו. אני אגיד יותר מזה, בכלל על קשר, אני היום בפרק ב', בקשר אופי אחר לגמרי, מה שהיה לי קודם, בגלל אני חושב ששנינו מגיעים מהמקום הזה של קודם כל אני, וקודם כל מה שטוב לי. אני חושב שאחד הבעיות בקשרים זוגיים, ואני לא מגדיר את עצמי כמומחה לזוגיות בשום צורה, למרות ששמת אותי בפאנל לזוגיות, ואני צריך לשאול אותך למה עשית את זה. נפתח פה משהו, פתאום נזכרתי. אבל אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, זה שאם אני, הרבה פעמים כשאנשים מתחברים בקשר זוגי, אז נגיד אם אנחנו מתחברים, אז לי יש איזשהו חור שאני... שאני רואה בך משהו שמשלים או ממלאת לי את החור הזה. נכון? זה קורה בהרבה קשרים. מה הבעיה בדבר הזה? שעכשיו יצרנו תלות. אוקיי? ואם אתה...
ואז שאתה מגלה שאני לא ממלאה לך את החור, יצרנו בלגן.
או שאני מפחד שתלכי ולא תמלא לי את החור. וזה יוצר תלות. אבל אם אני מספיק שלם עם עצמי, או כמה שיותר, אני לא חושב שיש פה 100%, זה כל הזמן...
אבל מודע לעצמי.
אבל מודע לעצמי, ואני לוקח אחריות מלאה על עצמי, ועל הרצונות שלי, בסדר? ועל הרגשות שלי ועל הכל. ועכשיו אני יכול לפגוש מישהי שנמצאת במקום דומה, שמודעת לעצמה ומספיק שלמה עם עצמה, פה יכול להיות חיבור מאוד מאוד בריא בעיניי. כי אני לא משליך על הצד השני לספק לי משהו שאני צריך כדי להרגיש שלם. ואז הקשר יכול להיות הרבה, הרבה יותר בריא. ואני חושב שאחד הדברים שמאוד מאפיינים, אני חושב, את הקשר שלי עם ורד, זה שלשנינו מאוד ברור שאין כאן איזושהי הבטחה של forever and ever, אוקיי? זאת אומרת, מחר יכול להיות שזה לא יהיה, ואין פה מובן מאליו. ואז זה יוצר מצב שאנחנו באופן די תדיר בוחרים מחדש אם להיות או לא להיות בקשר הזה. ואני חושב שעבורי זה משהו, מקום הרבה יותר בריא להיות בו, שיש בה בחירה מחודשת ולא איזושהי ברירת מחדל או מובן מאליו, או דיפולט כזה או אחר שבגלל זה אני נמצא שם.
יש בזה הרבה נוכחות.
כן. כי זה גורם לנו, אנחנו פוגשים את השאלה הזאת לא פעם ולא, כאילו, פוגשים אותה לא מעט, כן.
אתה מוכה לשינויים, אתה מלווה אנשים בתהליכי שינויים, נשים רגע את הזוגיות שלו, נפתח את השיחה הזו עוד מעט, אם תרצה. אבל מהניסיון שלך, באמת המון המון אנשים, הרבה מהם אנשים מוכרים ומצליחים, שליווית לאורך השנים, מה לדעתך, אם בכלל יש דבר כזה, הופך מישהו ל... בהצלחה, בוא נגיד לא מצליח, אלא מצליח לעשות את השינוי שהוא רוצה.
כאילו, מה עוזר לאנשים לעשות שינוי? זו השאלה בעצם?
אם אתה יכול לשים את האצבע או לראות איזה שהם קווים דומים לאנשים שבאים עם מטרה, כי אנשים באים אליך עם איזושהי מטרה, עם איזשהו רצון, אני מניחה שחלקם מצליחים יותר, חלקם מצליחים פחות, לא משנה שאתה נותן להם את אותו דבר.
נכון, ברור. מה שעולה לי ככה אינסטינקטיבית, אז אני סומך על זה, זה המוכנות לשלם מחירים. אני חושב שזה... יש הרבה אנשים שרוצים דבר מסוים, כן? כאילו, כולם רוצים להיות יפים, עשירים, בריאים, אוקיי? כולם. שאלה מה הם מוכנים לעשות בשביל להגיע לשם. והיה לי איזשהו... הייתה לי עד לא מזמן, עד לפני שנה בערך תוכנית שנקראת עושים שינוי. והיינו מלווים אנשים 8 חודשים בתהליך. והיה לי את זה משתתף באחת הקבוצות, ואני מוצא את עצמי בשיחה איתו, ואז הוא אומר, הוא תקופה ארוכה נמנע מלעשות איזה משהו שהגדרנו שהוא צריך לעשות. הוא אומר, תקשיב, ערן, אם אתה מבטיח לי שאני אעשה את זה וזה מצליח, אז אני אעשה את זה מחר. אמרתי לו, מה אתה רואה, אני חברת ביטוח? כאילו, זה בדיוק העניין. אין ביטחון, אין הבטחה בשום דבר, כאילו... תלך ותעשה. יצליח או לא יצליח, תכף נגלה, כן, אבל זה... אז אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד מבחין, כי... זה... אנחנו לא יכולים להשיג את הדברים שאנחנו רוצים, אנחנו לא עושים את הפעולות ואנחנו לא עושים את הניסיונות. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא יודע אם זה יצליח בפעם הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית או האלף. בסדר? ולא נלך פה לקלישאות של מייקל ג'ורדן, כן. זרקתי 1,000 כדורים, כן. או אדיסון, הדלקתי 1,000 נורות, בסדר? כן. זה כאילו, התפתחות אישית one on one, אבל כאילו, נשים את זה רגע בצד. אבל זה נכון, יש בזה משהו. כאילו, אתה לא יכול לצפות להגיע למקומות רחוקים או משמעותיים, אם אתה לא עושה את הדרך, ואם אתה לא מוכן ללכת בדרך הזאת. וללכת בדרך הזאת, זה לא קו ישר בין שתי נקודות, זה דרך מפותלת, עם עליות ומורדות והתרסקויות ונפילות וכאבים ורגעים טובים גם, יש בה מהכל. כי החיים שלנו יש בהם מהכל, אפרופו להיות שלם, זה להיות שלם גם שיש בחיים שלי רגעים מאוד טובים ורגעים חרה. כאילו זה מה שמרכיב חיים, יש בהם מהכל. אז אני חושב שמה שמאפיין את האנשים האלה זה באמת הנכונות שלהם לשלם מחירים. יש איזשהו משפט שפגשתי אותו מחדש בספר חשוב והתעשר של נפוליאון היל. פגשתי אותו, אני אומר, כי קראתי את הספר הזה כבר לפני 2005 כזה, פעם ראשונה, ומאז קראתי אותו עוד 10 פעמים, אבל לפני איזה 3 שנים פגשתי את המשפט הזה עוד פעם, באחת הקריאות החוזרות, והוא מדבר שם על איזשהו בחור, מתאר את הסיפור שלו, ואז הוא אומר, ומה שהביא אותו למקום הזה, זה היה חוסר נכונותו, להשלים ממה שהחיים הציעו לו. ומאוד התחברתי לזה, אני חושב שזה מאוד מדבר אותי גם באיזשהו מקום. זאת אומרת, זה החוסר הנכונות להשלים ממה שהחיים מציעים, והרצון הזה והמוכנות לשלם את המחירים כדי לעשות את הדברים שאני באמת רוצה, וזה שוב חוזר גם לרצון ריצוי, זה גם כן מגיע הרבה פעמים מהמקום הזה, זאת אומרת, במקומות שאני מוכן לשלם את המחירים עבור הרצונות שלי, אני לא אהיה בריצוי. כן, כי ריצוי זה להתפשר. אז אם אני לא מוכן לשלם, אז אני כבר אוטומטית בריצוי, אני מתפשר עם משהו שאני לא רוצה.
ומה לדעתך עוזר במקומות האלה, כמו שאתה אומר, של האתגרים, של הקושי, או לך, או לכלים שאתה נותן, כי בכל זאת, כמו שאתה אומר, אנשים נופלים, מתרסקים, איך קמים משם?
אלן בתוכנית ועושים שינוי, חלק מובנה, עכשיו אפשר לגלות שהיא כבר לא קיימת, אבל היה לנו חלק מובנה שבה היינו מייצרים לאנשים חוויית כישלון. כן, אמרתי רגע משהו שנשמע הפוך מה...
ואני מאוד מבינה אותו דווקא.
הם מקבלים כל מיני משימות שידענו בהסתברות טובה שבחלק מהמשימות האלה הם ייכשלו. אוקיי? זאת אומרת, בכוונה היינו נותנים... זה היה מובנה. למה? כי בגלל שרוב האנשים כל כך נזהרים ונמנעים מכישלון, הם לא פועלים והם לא עושים דברים. וכשאתה מאוד זהיר בתנועות שלך, אתה לא יכול להתקדם יותר מדי. אתה לא יכול לזוז יותר מדי, כאילו כשזזים דברים נשברים, אוקיי? ורצים לגרום להם את התחושה ואת החוויה שהם זזים ודברים נשברים והחיים ממשיכים. אגב, אני אגיד את זה רגע בקונטקסט של מה שקורה היום, נשברו פה דברים מאוד 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 כואבים, החיים חזקים יותר. החיים חזקים יותר, אז אולי לא ייקח יום או יומיים להתאושש מהדבר הזה, ייקח הרבה יותר. אבל החיים חזקים יותר, ויווצרו חיים חדשים, ויווצרו יישובים חדשים, כאילו... חיים חזקים יותר, ולפעמים משלמים מחירים מאוד מאוד כואבים. עכשיו, אם אני במקום שאני לא מוכן לשלם שום מחיר כזה, אני צפים לי חיים מאוד מאוד מצומצמים ו...
או התרסקויות.
והתרסקויות, ואני לא אוכל להתאושש מהם. ואם אני מבין שזה חלק בלתי נפרד מהחיים, וליפול ולקום זה איזשהו... פרקטיקה, אפילו מיומנות שאני לומד לחוות אותה, אגב, והדרך היחידה לחוות אותה זה רק מליפול ולקום. אין שום דרך אחרת שאני אוכל ללמוד ליפול ולקום, אלא אם אני אפול ואקום. אני חושב שזה משהו שהוא הכרחי בחיים שלנו.
ומה עוזר לך לקום?
אז אחד, דיברנו עליו, זה המחיר של ההישארות במקום, אוקיי, לזכור מה האלטרנטיבה של הדבר הזה. חברים טובים, סביבה טובה תמיד, מישהו שקרוב אליי ונותן לי פרספקטיבה, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי. ובסוף גם אני חושב שלכולנו יש איזשהו למה, בסדר? יש את המשפט הקלאסי של ניטשה, מי שיש לו למה שלמענו יחיה יוכל לעשות כל איך, אז צריך להיות לנו איזשהו למה, ולמה אני עושה את הדברים שאני עושה. ואם מישהו, הלמה זה מנוע, חתיכת מנוע רציני, כן? זאת אומרת, אם מישהו, הילד שלו יהיה בסכנה, לא תהיה לו שאלה למה הוא עושה את מה שהוא עושה כדי להציל אותו, נכון? זה לא שונה, זאת אומרת, זה לא שונה בהרבה אם אני עכשיו אבין שיש לי למה כזה בעסק שלי, או בזוגיות שלי, או מול תחביב שלי, או מה שזה לא יהיה, כאילו, אם זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לי, אז כדאי לדעת מה הלמה שלנו.
מה הלמה שלך היום בעשייה?
בעשייה שלי? אני חושב ש... אני באמת חושב שיש לי פה תפקיד מסוים. ואני חושב שחלק מהותי בתפקיד שלי זה כנראה לא סתם בחרו לי את השם ערן, כן? אם שהייתה קוראת לי ערני או ערני, כן? זה גם להתעורר בעצמי וגם לעורר אנשים. אז אני חושב שזה חלק מהותי מהלמה שלי. אני חושב שבכולנו יש את המקום הזה ברמה כזו או אחרת שאנחנו רוצים לדעת שהשארנו אחרינו איזשהו חותם או שעשינו איזשהו הבדל. אני חושב שזה די אוניברסלי הרצון הזה אצל בני אדם. כל אחד יביא את זה לידי ביטוי בצורה שלו, כן? אבל אני חושב שזה די אוניברסלי. אצל מישהו יכול להגיד, וואי, הבאתי שלושה ילדים לעולם, זו התרומה שלי, אחלה. כל אחד זה יהיה הדבר שלו.
אז זה מפשיחה להעיר.
אני חושב שכן, אני חושב שלהעיר הזה הוא ולהתעורר ולא... אחד הדברים שאני אלרגי אליהם זה סטגנציה. זה עמידה במקום, אני חושב שזה מים עומדים, כולנו יודעים לאן זה מוביל, כן? אז אני מאוד אלרגי לתופעות כאלה, לאנשים כאלה. אז אני מאוד
מלא. אז מה זה בשבילך להתעורר?
להתעורר... שוב, זה להיות מודע, קודם כל לעצמי. קודם כל להיות מודע לעצמי, שוב, רצונות, מאוויים, שאיפות, חלומות, אהבות שיש לי. זה להיות ערני לדברים האלה ולעשות מה שצריך כדי להתקדם לשם, כן? ואני בכוונה אמרתי להתקדם ולאו דווקא להשיג, כי הלהשיג הוא איזשהו אירוע נקודתי. כן, הדרך היא הרבה יותר משמעותית בעיניי. כי יכול להיות שאני אעשה איזה פעולות ואני לא אשיג את זה, אז אוקיי, אז אם פה זה נגמר משחק של 1 או 0, אז המשחק נגמר. אז לא, אז אני רוצה להתקדם, אני רוצה לעשות מכאן, לבחון האם המטרה הזאת היא באמת המטרה שלי, והאם המטרה הנכונה. אגב, גם זה יכול להשתנות אצלנו כבני אדם, יכול להיות שמשהו שמאוד היה חשוב עבורי להגשים או לממש אותו לפני 10 שנים, היום פחות יעשה לי את זה, זאת אומרת, כבר לא יהיה ברמת סדרי העדיפות והמוטיבציה שלי להשיג את זה.
אז איך נהנים מהדרך?
איך נהנים? אחד מלהבין שכל דבר שקורה הוא חלק מהדרך. גם הבורות הם חלק מהדרך. לא שהם מענים כל כך, אבל אני פשוט רגע יכול להשלים ולקבל אותם, ולא לא להיות בביקורת אשמה שיפוטיות או כעס עליהם. ואז גם לעשות את הדרך מענה, לחוות אותה, ליהנות. אחד באמת אני חושב השינויים המהותיים שאני עברתי אצלי, זה ההבנה באמת שהרבה יותר משמעותי עבורי זה לצבור חוויות מאשר רכוש, או דברים, או כל מיני סממנים חיצוניים כאלה ואחרים. כאילו זה לא... כבר היה לי את הבית הגדול עם הבריכת שחייה בחצר, וואלה, לא עשה אותי בגרם מאושר. באמת שלא. זה לא... היום הרבה יותר שמח בבית הקטן שלי מאשר באחוזה שהייתה לי. זה לא... כאילו, עכשיו בסדר, אתה חוויית חיים... נחמדה לחוות אותה גם בשביל לדעת ולהבין את הדבר הזה אפילו. אבל יותר יעניין אותי, לא יודע, להיות בהופעה טובה, לצאת לטיול טוב, חוויה עם האהובה שלי או עם הילדים או עם חברים טובים, לא משנה מה. החוויות האלה בסוף זה הדברים שנצרבים בעיניי ונשארים יותר מהכל, יותר לא יודע, מכמה כסף היה לי בנקודה מסוימת בבנק או לא. כאילו, אז אני חושב החוויות האלה, זה אותי היום, לפחות בפאזה הזאת של החיים, זה הדבר שבעיקר חשוב לי. אז אני עובד בזה, אני עובד בליצור לעצמי, כמו לא נחצם לקורס ברמנים, כי וואלה, תמיד זה משך אותי הדבר הזה. ונורא נהניתי מזה, כן? אז כאילו, וואלה, אחלה.
האם זה... עם הטריקים? עם המשחקים של התרגילי בר? עם הכוסות והבקבוקים?
מה, אפלאים? עוד לא הגענו לשעה. עוד לא, אני עוד בהתחלה. אבל זה כיף, כאילו, עבורי זה היה כיף. אז אני מאוד בעניין של לסבור את החוויות האלה וליהנות מהן. כי, שוב, בקונטקסט של הימים האלה, אי אפשר לדעת מה יהיה מחר. אי אפשר לדעת מה יקרה מחר. אז אין לנו זמן אחר, כאילו, אני קעקעתי לעצמי את זה פה, כאילו, על היד של שעון חול שמזכיר לי שאין זמן אחר שעכשיו. אז אני חושב שזה חלק גם כן מלענות מהדרך, כי אם אני מאוד מוכוון למטרה ורק המטרה היא חשובה, אני לא חווה את העכשיו. עכשיו, המטרה היא חשובה, אבל הדרך לשם היא בעיניי המהותית.
אז בוא רגע, כי כתבת ספר להגשים, נכון. וזה הרבה מהעשייה שלך.
כנראה שהייתי כותב אותו אחרת היום.
אני בטוחה, הוא
יצא ב-2012.
כן, לגמרי, זה מאוד... אבל זה אומר שאנחנו מתפתחים.
כן.
אבל אני בכל זאת, אתה יודע, גם בקהל שלי, גם בקהל שלך, יש גם עצמאים, וגם בכל זאת אנחנו עושים כן. איזושהי דרך למשהו. איך מחזיקים את שניהם? גם את הלהגשים וגם...
אני לא חושב שיש ביניהם סתירה. אני חושב שזה חשוב שיהיה לנו מטרה. חשוב מאוד. אני יכול לשתף אותך, אני לפני כשנה הכנסתי את עצמי לשנת שמיטה, אפשר לקרוא לזה. אוקיי? שכאילו, באמת, סיימתי את כל התוכניות, כל התחייבויות, שחררתי את כל הצוות, והתחלתי לקום בבוקר בלי מטרה. וואי, זו הייתה תקופה קשוחה מאוד. מאוד עבורי. זה היה של חוסר תוחלת ואפילו דיכאון, כאילו זה היה ממש ממש קשוח ברמות. אז אני חושב שהמטרה על הקיר היא מאוד חשובה, אבל לא לפתח תלות במטרה הזאת. זאת אומרת, אחת הטעויות שאנחנו עושים זה שאנחנו מגדירים את עצמנו על בסיס האם השגתי או לא השגתי את המטרה הזאת. פה זה מתחיל להשתבש לנו. אז זה חשוב שתהיה לנו מטרה וחשוב שתהיה לנו את הדרך לצעוד אליה, כי זה דבר שמכוון אותנו. אחרת אנחנו יכולים באמת ללכת בעיגולים. זה כמו לנסות לנווט בלי שאני... זה כמו להתחיל לנסוע לרכב בלי שאני שם בווייז לאן אני רוצה לנסוע.
קח אותי לאנשהו.
כן, אז אני לאנשהו אגיע, אבל זה יהיה כנראה איזה מין נסיעה במעגלים לא ברורים כאלה. אז אנחנו צריכים להכניס את היד ל-Waze שלנו, נכון? עכשיו, הדרך לשם יכול להיות מהרבה כיוונים, אני יכול להגיע לשם. ואני יכול גם, אני הרבה פעמים אגב, אני עכשיו מאוד משחק עם זה, כחלק מלאמן לעצמי את האינטואיציה, אני לפעמים הולך בניגוד להנחיות של Waze. כאילו, אם אני מרגיש, כאילו, שבעיונים אני מרגיש, אז אני אומר, כאילו, אתה תגיד, אתה אומר לשם, אני נוסע לאן שאני חושב. ברוב המקרים זה מצליח לי. ברוב המקרים זה מצליח לי. אז זה גם חלק מהעניין, כאילו, זה גם חלק מההנאה הזאת. זאת אומרת, זה לאו דווקא ללכת בדרך הברורה, הסלולה, המוכרזת, שמכוונים אותנו אליה, מה שזה לא יהיה. ולרגע לגלות את הנתיב שלנו.
אני קוראת לזה מטרת מהות ומטרת אמצעי, שזה קודם כל, כמו שדיברת, העניין של המהות זה להבין את הלמה. למה בכלל אני רוצה את הבית הזה, או יש אנשים שאולי הבית כן עושה להם את זה, וזה בסדר. ולהבין למה אני רוצה את זה, וזה קודם כל עוזר לי שלפעמים האיך והזה יהיה אחר בכלל, יכול להיות ש... הלמה הזה, כי אני רוצה, לא יודעת מה שיהיה לילדים שלי מרחב, ויכול להיות שהמרחב בכלל יהיה באופן אחר, שנעבור לקיבוץ, לצורך העניין. אז קודם כל, כשאני מחזיקה את המהות, אני יכולה למצוא הרבה את האופנים שזה יתממש, ואני לא נעולה על דבר אחד. והדבר השני, וזה עבורי מחבר באמת את העניין של הדרך, א', זה לדעת את עצמך, של להבין, אפרופו, איזה כלים מתאימים לי, מה בא לי לעשות, מה לא מתאים לי לעשות. אני גם עובד עם אנשים עובדים באקדמיה, והרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים, יש דברים שהם לא עושים.
נכון.
ואמיר ארדוף, חבר זה, אמר, אני אחד הדברים שלקח לי הרבה שנים להבין, זה שאם יש משהו שמישהו לא רוצה לעשות, הוא לא יעשה אותו. ואנחנו מנסים, אתה יודע, אז מגיע דחיינות, איך מתמודדים עם דחיינות, אתה לא לוקח קורס על התמודדות עם דחיינות, ואני אומרת, כשאתה רוצה משהו,
זה קורה.
אז אתה עושה אותו, אין דחיינות. כאילו, בא לי עכשיו כוס קפה, אני לא צריכה ספר איך להתמודד עם דחיינות, אני הולכת ומכינה על עצמי כוס קפה. ואם אני אמצא את הדרך להשיג את המטרה שלי, שאני נהנית ממנה, שמתחברת למי שאני, מתחברת לערכים שלי, ויש בה כבר את המהות, אז למשל, אם אני רוצה את המהות היא חופש, אני למשל בעסק שלי ממש ראיתי את זה, אני יצאתי לעצמאות כי רציתי חופש.
כן,
כי נמאס לי במסגרות, ואפרופו זה צבא וזה. ואז מה גיליתי? שנעלתי את עצמי בתוך עסק.
כלא חדש, כשאת מחזיקה במפתח.
בכלא שאני מחזיקה את המפתח, ולא רק שאני מחזיקה אותו, אני גם לא מרשה לעצמי לפתוח אותו. וזה כלא הרבה יותר גרוע מהכלא הקודם.
גם אין את מי להאשים.
כן, כאילו זה פשוט קטסטרופה. וכשהבנתי שהערך שלי בעסק היה בכלל קודם כל חופש, זה שינה את כל העסק שלי. ואז יש מטרה ויש מספרים ויש כל מיני דברים, אבל שום דבר מזה לא יקרה, אם הוא לא, בכל צעד שלו, משרת את החופש עבורי.
כן.
ומבחינתי החיבור הזה של להבין את הלמה שלי, את המהות, את הערכים, את למה אני עושה את הדרך, ואיך אני מכניס את זה כבר עכשיו בכל צעד, זה גם מאפשר לי ליהנות מהדרך, ובאמת גם כמו שאתה אומר, זה למצוא את הנתיבים ואת המסלולים עם האינטואיציה, כן. אפרופו המשחקים שאתה עושה ל-Waze, זה איך אני מגיע לשם בדרך שלי.
נכון.
ואנחנו מגיעים, כי האינטואיציה...
כן, האינטואיציה היא
חזקה מאוד.
GPS.
ממש. זה ה-GPS שלנו.
זה ה-GPS לגמרי.
הוא לא יכול להכניס אותנו לטול ווייז. כל מיני כבישים שלא רצינו.
לגמרי.
אז אנחנו ככה לאט לאט מתקרבים לסיום.
לא, רגע, את חייבת לי מענה לשאלה שהסיקה אותי.
אני, אז אני אענה לך.
רגע,
אני
גם אתאר את הסיטואציה, כן, תני קונטקסט.
תתחיל את
ה... אז זה היה כנס של ארגון ביחד, נדמה לי, נכון?
כן.
כנס של ארגון ביחד, והוא היה מורכב מכל מיני פאנלים, ואז ביקשתם, הצעתם לי להשתתף, אמרתי, סבבה, ואז פנית אליי ואמרת לי, שיבצתי אותך בפאנל על זוגיות. ואני כאילו, מאיפה זה בא? תסבירי.
אני אסביר. אז קודם כל, אני רק אמשיך את זה, אם זה מתאים לך, אם לא אפשר לשנות, ככה אני אפילו לא שמה אנשים עם הגב לקיר, אחרי הם עושים לנו את זה לבד.
לגמרי, נתתי את האופציה.
נתתי את האופציה, וגם כשדיברנו על זה, אמרתי, אולי נציע לרן, לא ארצה מקסימום נעביר אותו לעסקים, למשהו שהוא זה. אז קודם כל, אתה יודע, אנחנו מתנהלים בקווים ככה, מקבילים הרבה הרבה שנים, ותעשייה שלך אני מכירה המון שנים. ויצא לי גם לראות אותך ואת ורד כשהיינו עכשיו בסיני, ואני גם יודעת שאתה עובר בעצמך מסע. וא', בתחושה שאני גם עובדת הרבה עם אינטואיציה, בסדר? זה הרבה הרבה לפני כל שאר הדברים. וקודם כל, בתחושה שלי, שאתה מאתגר את עצמך, ושם את עצמך בכל מיני מקומות, לגלות את עצמך.
כן.
והרגשתי שזה יכול להיות לך מעניין, באמת להיות במקום כזה של להביא, כי באמת המקום של הזוגיות, כמו שאני ראיתי אותך, ככה, הוא בעיניי ציר כל כך מרכזי, כמו שאני רואה אותך היום, שבאמת מתחיל לא מהזוגיות עם ורד, כמו מהבחירות שלך בלהיות בזוגיות כזאת. ובעיניי, אני הרגשתי שזה יהיה הכי להביא את ערן, כאילו את כל המהות שלו. עם כל הידע, ועם השינוי, ועם הידע בעסקים, ועם כל הדברים האלה, אבל לקחת את זה דווקא לאיזשהו, אתה יודע, עולם מעניין אחר. ואני אגיד גם שבכלל, באמת בעיניי, הרבה פעמים, אפרופו זה שהייתי אימא נהדרת, ואז נולדו לי ילדים, אני מאוד מאוד מאמינה, כמו שאמרת קודם, מללמוד מאנשים שעושים את הדרך, לא רק מלמדים איך לעשות אותה, או מומחים לה, אלא עשו אותה. ולא תמיד זה עובד אחד עם השני.
לא תמיד זה
תהליך. זה לא תמיד מתחבר ביחד, לא בדיוק אותו אחד. והרגשתי שאתה יכול להביא נקודת מבט שהיא ייחודית, ולכן...
תודה, קודם כל זה היה באמת, כאילו ראיתי את הפנייה, כאילו מאיפה זה בא, ומי אני, כאילו ואיך זה קשור, אבל באמת לקחתי את זה למקום של אוקיי, בוא נאתגר את עצמי רגע עם הדבר הזה, כאילו... וזה היה אחלה, היה ממש אחלה פאנל.
היה מהמם, אני
הקשבתי ו...
ואפרופו מסר ככה, למי ששומע אותנו, באמת, אני יכולה להגיד שגם עבורי, לשים את עצמי במקומות ש... אני תמיד אומרת שיש גבול עדין בין לדחוף את עצמך מעבר לקצה שזה לא נכון לך, ואתה מרגיש את הבטן מתהפכת וזה, למקום שאתה מרגיש את הבטן מתהפכת, אבל אתה יודע שהאתגר הזה ירחיב אותך עוד יותר. ולפעמים זה לא כל כך פשוט להבדיל מתי זה לדחוף את עצמי מעבר לקצה שלא נכון לי.
לפעמים צריך לעבור את הגבול כדי לדעת.
כן, וכדי לדעת, ממש. ואני בכלל גם בשנים האחרונות הרבה מהעשייה שלי לשים את עצמי במקומות שלא נוח לי להיות בהם, ואני מאוד מאוד גדלה מהם. שוב, לא נוח לי עד בדרך שנכונה לי, נקרא לזה. אז אני מאוד מאוד מאמינה בלאתגר את עצמנו כמו שנוח לנו. אני תמיד, זה לא לצאת מאזור הנוחות, זה להרחיב אותו. כי אנחנו לא יכולים לפעול מחוץ לאזור הנוחות לאורך זמן. זה מתיש.
לא, זה תנועה כזאת.
זה תנועה, ואז הוא חייב לגדול איתך.
זה כמו לאמן שריר, זה בדיוק אותו דבר.
כי אחרת הוא יקרוס. כאילו, אם אתה תמשיך לאמן את השריר במשקל שהוא לא יכול להחזיק, בסוף יקרוס.
צריך לתת לו גם התאוששות ומנוחה.
בדיוק. אז מבחינתי זה להרחיב את האופציות. וכמו שאתה אומר, להרחיב את האופציות, זה לא יכול להיות שאני אשאר בבועה ביצה שהסטגנציה שם מייצרת רק כאב וקושי, כי בסוף אנחנו גדלים, זה הטבע שלנו.
כן.
אז קודם כל, איזה שאלה לא שאלתי, או איזה מסר אתה היית רוצה להביא?
אולי רק קצת ברוח התקופה, קצת איזו פרספקטיבה שלי לפחות על מה שקורה כאן. ואני לא, זה לא ברובד, אני חושב של כאילו מה קרה ולמה, כאילו אני רוצה רגע לעלות כמה מקומות למעלה. ובעיניי מה שאנחנו חווינו כאן, או חווים עדיין פה במדינה, זה איזשהו תהליך שהוא התחיל כבר לפני, אגב זה לא רק בישראל, זה בעולם בכלל, לפני הרבה שנים, והוא מאוד התעצם עם הקורונה של התפרקות, של, או פירוק של הרבה מאוד מבנים מוכרים. אז דיברנו על מערכת חינוך שהתפרקה, מערכת בריאות, עכשיו גם מערכת ביטחון שהתפרקה, מערכת פוליטית בכלל מפורקת כבר, אין שם גרם של...
של כלום.
של כלום, באמת. וזה יכול להיות מאוד, מאוד להתאפס כמשהו מאוד טראומטי וכואב ומפחיד בוודאי. אבל אם אני רגע עולה כמה קומות למעלה ומסתכל על הדבר הזה, ואחד החוקים האוניברסליים, נקרא לזה, שיש בעולם שלנו, זה חוק הקוטביות. זה לא אוף פולריטי. זאת אומרת ש... לכל דבר יש שני כתבים, כן? וכמו שאני לא יכול היה להיות אור אם לא היה חושך. זאת אומרת, עצם קיום האור מוגדר על בסיס זה שיש קיום לחושך, נכון? אותו דבר טוב ורע, גבוה נמוך. הכל אצלנו זה כתבים. ואם אני רגע מבין את הדבר הזה, ואני מסתכל בפרספקטיבה גבוהה יותר על מה שקורה, שאנחנו עכשיו בתקופה ללא ספק מאוד 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 חשוכה. אבל את הניצנים של האור כבר אפשר לראות. אני חושב שמה שקורה כאן בשבועיים האחרונים, עם המון התארגנויות אזרחיות שעושות בהצלחה יתרה את מה שמערכות הישנות לא עושות ולא מסוגלות לעשות, זה מדהים לראות את הדבר הזה. זאת אומרת, לצד התפרקות של הרבה מאוד מערכות מסורתיות, שהמדינה לכאורה מקיימת, או השלטון, שהן לא מתפקדות, יש הרבה מאוד יוזמות אזרחיות שמתפקדות, אפילו ברמה של כל העניין הזה שחשוב של השבועים, וכאילו, ומודיעין עליהם, יש יוזמות אזרחיות שעושות הרבה יותר ממה שהמערכות הצבאיות והמודיעיניות של ישראל עושות. אז אני חושב שזו הזדמנות מאוד מאוד גדולה שקורית כאן. שוב, זה לעבור דרך כאב מאוד מאוד גדול, ודרך באמת רואים שאני לא חושב שאני בכלל מצליח להקל כרגע מה קרה שם. זה כל כך לא, זה כל כך גדול וכל כך בלתי נתפס. זה אני לא חושב שאני מסוגל להכיל את זה בינתיים. אבל עם זה, באמת אני חושב שמה שקורה כאן זה שיווצרו כאן הרבה מאוד דברים חדשים, וכדי שמשהו חדש ייווצר, דברים שהם צריכים להתפרק ולמות, ואני חושב שזה מה שאנחנו כרגע נמצאים בתוכו. ולי הדבר הזה נותן תקווה. נותן לי תקווה ש... פה דיברנו על תפקיד שכאן זה לעורר אנשים, כמו שאני רואה את זה. אני חושב שאירוע כזה לגמרי מעורר אנשים. אני, כשאת יודעת, שהמלחמה תסתיים, וזה יהיה פה בעיניי רעש עצום ברחובות. מה שראינו בהפיכה, בהפגנות עד עכשיו, זה היה משחק ילדים. אני חושב שלא יהיה כאן, לא, יהיו מעט מאוד אנשים שישארו בבית עכשיו, והצעקה פה תהיה כל כך גדולה, שאני מאוד מקווה של המאה ה-20 שיושבים שם במגדל השן שלהם, ואני אומר בכוונה 120, כי אני לא חושב שאף אחד מהם חף מהכישלון הזה, הם יצטרכו להניח את המפתחות ולכת הביתה, ואם זה יקרה, אז אולי יש פה באמת הזדמנות ליצור משהו חדש.
ואני אוסיף ואגיד ככה, דיברת על היוזמות שקורות וכולי, אני חושבת שזה באמת, אתה יודע מה שאתה ואני מלמדים כבר המון 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 שנים, של לחזור פנימה ולמצוא את העוצמות שלי.
כן.
והרבה מאותם מערכות לקחו לנו אותם.
נכון.
ואם זה הבריאות, ואם זה החינוך, ואם זה עכשיו הפוליטיקה,
נכון.
והכלכלה שאנחנו לגמרי. לוקחים חזרה, והביטחון.
לגמרי.
אנחנו מממנים את הביטחון עכשיו של החיילים, ולהחזיר את הכוח לידיים שלנו, ולזכור כמה אנחנו באמת עוצמתיים. שוב, אנחנו נמדנו את זה בעולמות התוכן שלנו בכל מיני צורות, ועכשיו זה במאני טיים, ביג טיים.
לגמרי.
ובאמת, ואתה מסתכל מסביב, ואתה אומר, אנחנו מדהימים.
לגמרי.
גם כעם, וגם כבני אדם, וגם כיחידים. בעיניי באמת יש פה הרבה... א', אתה אומר, ואני אומרת, אמן, אמן. באמת הרבה מסר של... הרבה מסר של תקווה.
כן.
אז ככה, כדי לסכם, יש איזה טיפ או כלי אחד שמכל המסע שלך עזר לך, עוזר לך, אתה רוצה לתת אותו למי ששומע אותנו?
אני חושב שהעבודה הכי קשה שיש זה עבודה פנימית, עבודה על עצמנו. כאילו, לא לעבודה על עצמנו במובן לרמות, אלא לעשות העבודה הפנימית, הכוונה. אני חושב שזו העבודה הכי קשה והכי משמעותית והכי מתגמלת שיש. וגם פה בהרבה דברים, באמת מלהכיר את עצמי בצורה על כל חלקיי ועל כל היבטיי, ולהיות שלם עם זה עד כמה שניתן. אני חושב שזה, ולהיות בהתפתחות, אני חושב שזה הדבר הכי... וזה לא משנה באיזה דרך, צורה או במין עזרים לצורך הדבר הזה. כל עוד אתם נמצאים בתהליך הזה, אז אני חושב שזה הדבר החשוב. זה לא תהליך שמסתיים מתישהו. הייתי אפילו אומר, גם כשאנחנו מתים הוא לא מסתיים. זה בעצם חלק ממסע החיים שלנו פה, זה לעבור את ההתפתחות הזאת. כולל גם דרך אירועים מאוד קשים ומורכבים כמו שעכשיו.
תודה.
תודה.
אז אם רוצים, היית בשנת שמיטה, אבל אם בכל זאת רוצים לדבר איתך, לעקוב אחריך, לקבל...
אז היום אני בעיקר מלווה אנשים ככה ברמה אישית, אחד על אחד, גם מנכ"לים בכירים, גם לאו דווקא לבתים עסקיים, אני היום הולך גם, יש לי כמה בעלי עסקים שבאו לי בעניינים עסקיים וזה וזה, וכשאתה חופר אותם לעומק, אתה מגלה, הוא יש לו עניין בזוגיות, ושם זה משהו אחר, ופה זה משהו עם הילדים, כאילו... אז באמת מבחינתי אין היום, רוצה לדבר עם אנשים על המיניות שלהם, כאילו אין פרות קדושות מבחינתי, ואני מוכן לגעת עם הבן אדם, מוכן לפתוח, אני מוכן לגעת איתו בכל דבר, ובאמת אנחנו נוגעים בהרבה מאוד היבטים שאנשים עושים תהליכים מאוד מאוד עמוקים. יש לי ים של תוכן באתר שלי בחינם, 3 פודקאסטים, 2 ספרים שזמינים גם בחינם באודיו, מדריכים, קורסים שלמים בחינם, כאילו, תכתבו אימון, I-M-U-N-C-O-I-L, תגיעו לשם.
נשים גם לינקים.
כן, תגיעו לשם, ובאמת יש שם ים של תוכן שמכמעט 20 שנים של יצירה שאפשר ליהנות מהם.
מדהים, מדהים. ערן, קודם כל תודה גדולה.
תודה.
ממש. באמת כיף להקשיב לך וללמוד מהדרך שעשית. ויש המון המון השראה אמרת, בעולם שלנו, אתה יודע, יש הרבה פסון.
כן.
והרבה פעמים זה מרגיש נורא רחוק. כי כאילו איפה אני ואיפה הוא, וכשמדברים איתך זה תמיד בעיניי ככה משהו בדרך שלך, והיום עוד יותר מאי פעם באמת מרגישים את הלב שלך נוכח, ואת האדם שאתה לפני הכל. אני בטוחה שנתת הרבה הרבה השראה, אז תודה גדולה. ותודה לכם שהייתם איתנו במאסטרס, פודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. אני ליאת שפר בן יעקב, מזמינה אתכם לעשות סאבסקרייב, אם אהבתם, לתת לנו גם, גם אם לא, אז תכתבו לנו, הכל בסדר, אבל גם לחזק אותנו עם כוכבים, לשתף מי שזה יכול לעזור לו, ונתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.